צהריים טובים. מי שמתאים לו קצת להתקדם, מי שלא, זה גם בסדר. אנחנו רוצים היום לעסוק בנושא של זכויות וחובות. קובל מאוד בשנים האחרונות, אפשר לומר כבר כמה שנים טובות, יש הרבה שיח על הזכויות שמגיעות לנו. אגודה לזכויות האזרח, יש כל מיני ארגונים זכותי, פרסומים ברדיו כאלה, מי ששומע עוד רדיו, אתם כבר לא שומעים רדיו, אבל שומע רדיו, יש כזה זכותי, יכולים לדאוג לך לכל מיני דברים שמגיע לך. ובכלל, באופן כללי, אפשר לשמוע ככה את המנגינה הזאת של הדיבור על הזכויות שמגיעות לנו, שזה כמובן דבר צודק ונכון ואמיתי. סוף אדם, כל אדם הוא יש לו, הוא חלק מהחברה, ויש לו בתור זה, יש לו כל מיני דברים שגם באמת מגיעים לו לקבל אותם בכל מיני צורות. אבל אנחנו ננסה ככה בדקות הקצרות שלנו לנסות לברר באמת יותר ככה מהשורש, באמת בהסתכלות ככה יותר עמוקה, גם יותר של בית המדרש, של התנ"ך, של ההסתכלות התורנית, איך נכון להסתכל בכלל, בעצם זה הסתכלות בכלל ככה על החיים. האם האדם, כל מי שהתחיל מסילת ישרים, זוכר שהמשפט הראשון זה חובת האדם בעולמו. כן, זה אולי בצורה קצת, לא אגיד קיצונית, אבל איך שהוא מתחיל לדבר איתך, הוא ישר אומר לך, תשמע, מה נדרש ממך? האמת היא שבכלל, התורה, יש לה דיבור גדול על מצוות. מצוות, כשמם כן הוא, אלה חיובים שמחייבים את האדם לעשות דברים, גם בן אדם לחברו, מבחינה חברתית, גם בן אדם לקדוש ברוך הוא, וזה בעצם אמירה שאומרת, משדרת משהו אחר לכאורה, ולכן אולי פשוט לנסות להבין את השורש של הדברים, ואיפה הם באים ככה לידי ביטוי. אז אנחנו נלך ככה בעקבות שלושה ארבעה פסוקים במשלי, שנראה שיכול להיות שמונח בהם דברים שיכולים לעזור לנו ככה להגדיר את הדברים. אז הוא אומר ככה, נמצא בפרק כ"ט, פסוק תזיין עד כף, ארבעה חמישה פסוקים. ברבות רשעים ירבה פשע וצדיקים במפלתם יראו. קצת פחות נוגע לנו בדרך עקיפה, אבל לא ניכנס לזה מקוצר הזמן. אבל עכשיו בואו נשים לב לפסוקים הבאים. יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך. באין חזון יפרא עם ושומר תורה אשריו. בדברים לא יבשר עבד, כי יבין ואין מענה. חזית איש עץ בדבריו, תקווה לכסיל ממנו. בואו נתרכז בפסוק הראשון, אם נספיק אולי גם נראה את ההמשך, אבל ככה לפי הזמן. אבל באמת הפסוק הראשון, אולי גם השני, לא הראשון פה, אלא הראשון מאז שהתחלתי להגיד. יסר בנך ויניחך, ויתן מעדנים לנפשך. מתאר לעצמי שלכל אחד פה כבר יצא פעם להיות באיזה חנות צעצועים או חנות אחרת, ולראות איך הילד מושך ככה פעם היינו אומרים בחצאית של אמא שלו, אולי במכנסיים של אמא שלו, ואמא תקני לי ואמא זה, והוא מתחיל לצרוח ככה באמצע או באמצע הסופר, כאילו אני רוצה את זה ואני רוצה את זה. אני לפעמים ככה סקרן, ככה אנתרופולוגי כזה, לעמוד בצד שנייה ולהסתכל מה יקרה, כאילו, ואז לפעמים אתה רואה את הסיטואציה שהיא קונה לו את זה, את מה שהוא מבקש, ואחרי כמה שניות, אבל אמא, אני רוצה גם את זה, ועוד פעם, הוא ממשיך לבכות, הוא מתחיל להשתולל, הוא מתחיל זה, ובעצם אתה רואה ככה את השיח, קשה לה מאוד להגיד לו לא, קשה לה מאוד להגיד לו, בני היקר, אוהבת אותך מאוד, אבל לא, למה לא? הרבה סיבות יכול להיות. יכול להיות שאין לי כסף, או אני רוצה לשמור את הכסף ודברים אחרים. יכול להיות שזה לא בריא, ואני חסה על השיניים שלך, ועל עוד כמה דברים. לא משנה למה. כל מיני סיבות יכולות להיות להורה, זה ככה בגיל הקטן. אחר כך בגיל הגדול זה אבא תביא לי את האוטו. וכן, אז זה הדרך, כל גיל, לפי העניין שלו. יש תנועה כזאת שאפשר לקרוא לה, אפשר לקרוא לה באופן כללי, מגיע לי. זה לא מתורגם ככה בצורה מודעת, אבל בתת מודע זה סוג של מגיע לי. אני פה, זה מעמיד את קודם כל מעמיד את המקרה הזה, את הילד, מאוד במרכז. הוא כנראה מבחינתו מרגיש שהוא כל העולם. לילד בגיל קטן זה הכי טבעי בעולם, כשזה כבר מתחיל להגיע גם לגילאים יותר גדולים, אז זה כמובן כבר אמור להיות אחרת, אבל זה לא תמיד אחרת. זה הרבה פעמים ממשיך. הבחינה הזאת של ההסתכלות הילדותית היא הרבה פעמים ממשיכה, והבחינת ילד הזה מרגיש שהוא במרכז, ולכן הכל מגיע לו, וכשאומרים לו לא, זה משבר מאוד קשה. זה נראה כאילו לא אוהבים אותו, לא רוצים לתת לו, לא רוצים לעזור לו, לא נגדו, זה נראה כאילו אתה נגדו. כאשר האמת, למי שמסתכל מהצד, ומי שיודע את האמת, כמו שאמרנו, של אותו הורה, שלא סתם אומר לא לבן שלו. הוא אומר לו לא, כי יש לו סיבות מאוד מאוד משמעותיות, למה אולי ברגע הזה ההווי שהילד נמצא בו, אז זה הדבר הכי טוב לילד עכשיו לקבל את הממתק הזה. אבל הילד יודע, ההורה יודע, שאם הוא מסתכל לטווח קצת יותר ארוך ויותר אמיתי, אז הוא יודע שזה ממש לא טוב לו לקבל עכשיו את הדבר הזה. אולי אם נגדיר את הדברים ככה בצורה פשוטה, זה יש פה שני ערכים שבמידה רבה נפגשים ביחד. הערך הראשון זה הערך של הפרט והכלל. כלומר, האם אני לבד בעולם ואין לי פה עוד דברים מסביב, ולכן אני לא מתחשב בשום גורם אחר, בשום סיבה אחרת. כלומר, אני לא חושב על שום דבר, ממד מה שכאן ועכשיו אני רוצה. וזה מתחבר עם ערך נוסף, שהוא הערך של ההווה מול העתיד. כלומר, במקרה הזה נגיד של הילד הזה, זה מאוד מאוד בולט. האמא שהיא רואה את העתיד, היא יודעת מה נכון, ולטווח הארוך שהיא יודעת כבר מה זה אומר לשיניים שלו, מה זה אומר לגוף שלו, מה זה אומר על הכיס של הבנק, לחשבון בנק של המשפחה, שבסוף היא לא תוכל לקנות לו ספרי לימוד, כי זה יותר חשוב, אז היא ודאי יודעת שזה יותר נכון ככה. אבל הוא, שהוא מרוכז כאן ועכשיו, ברגע הזה, ההווי, הוא לא יכול לראות את זה. מתי הוא יראה את זה? אומר הפסוק, יסר בנך ויניחך, ויתן מעדנים לנפשך. כלומר, בסוף, אותו ילד, אותו בן, עכשיו הוא בוכה, עכשיו הוא לא מבין, עכשיו הוא מרגיש אפילו שכביכול הולכים נגדו, הוא קצת יגדל, יעבור קצת זמן, הוא יבין, ואז הוא, וואלה, ואז הוא ייתן מעדנים לנפשך. הוא יגיד להורה, מה, תודה רבה. תודה רבה שאמר, אבא, תודה רבה שאמרת לי לא. ממש, ממש סידרת לי את את הפרופורציות בחיים, להבין מה, מה הסדר עדיפויות, מה חשוב, מה לא חשוב. לכן, זה משהו שרק בהמשך אפשר יהיה לראות אותו, ולא עכשיו. לכן הפסוק אומר, יש גם פסוק אחר במשלי, בפרק אחד קודם, בפרק כפחת, יש שם פסוק שאומר, סליחה, בפרק יוטט, אומר הפסוק, יסר בנך כי יש תקווה. גם כביטוי מאוד מעניין. יסר בנך כי יש תקווה. תקווה תמיד מבטא את משהו עתידי, לא משהו הווי. אז יסר בנך, ואל תתרגש כל כך מזה שאתה אומר לו לא, והוא בוכה, או שהוא כועס עליך, אם הוא ילד יותר גדול, ולא נתת לו את האוטו, או כל דבר אחר. אל תתרגש מזה שהוא כרגע כועס עליך, כי יש תקווה. תסתכל לטווח הארוך, מחזקים פה את ההורה, שלא יתרגש מהדבר הזה, כי בסוף, לאורך זמן, יהיה מובן מאוד, ויעשה גם מאוד טוב לאותו אחד שאמרו לו לא, לטווח הארוך. בסוגריים או לא סוגריים, בנושא הזה של הורים וילדים, יש משל מאוד מפורסם שמביא חובת הלבבות. חובת הלבבות מדבר על כך, על החובה של הילדים להכיר טובה להוריהם על כל הטיפול בהם. איך מסביר את זה חובת הלבבות? אז הוא אומר שמביא סיפור שהיה פעם בן אדם שממש סבל והיה וזרוק ברחוב, בלי בגדים, בלי אוכל, ממש בגדים בלויי סחבות, ובא איש אחד ולקח אותו מהרחוב, הכניס אותו הביתה, סידר אותו, ניקה אותו, נתן לו מקלחת, נתן לו בגדים חמים, נתן לו אוכל, נתן לו קצת כסף, כמה ימים, והוא כל החיים מכיר לו טובה. כל החיים, כל פעם שהוא פוגש אותו, מי שמכיר איזו סיטואציה כזאת בחיים, עשית פעם טובה למישהו קצת משמעותית, כל פעם שהוא רואה אותך, תשמע, אחי, אתה לא מבין, אתה הצלת אותי, אתה לא מבין, זה טובה, עשית לי, אפילו טובה שהיא לא מי יודע מה, אבל כיוון שהוא אדם מבוגר, אדם מבוגר יודע מאוד להכיר בערך שמה שהוא מקבל, כיוון שהוא קיבל טובה, הוא מכיר טובה מאוד. עכשיו, ילד קטן, כשהוא היה ילד, וההורים קמו לו בלילה, ולא מדבר על האמא שתשעה חודשים בכלל סחבה אותו, ואחר כך ילדה אותו, ואחר כך העניקה אותו, וכל השנים האלה הוא בכלל לא הבין כלום, הוא הכל טבעי לו לגמרי, הוא גדל ככה לתוך המשפחה, מה הפלא שהוא מרגיש שהכל מגיע לו? זאת אומרת, באמת ככה, זאת המציאות, יש ברוך הוא לא ילד אותנו בגיל 20, אנחנו אומרים להורים, וואו, כאילו, 20 שנה, איך הגעתי? איך נהייתי כזה? מה, אתם דאגתם לכל זה? כל המוסדות לימוד, כל האוכל כל השנים. כמה כסף הוצאתם עליי? כמה כוחות, כמה לילות בלי שינה? וואו, מכיר, מבין את ה... אבל, יש ברוך הוא ככה סידר אחרת, שזה לכאורה משהו טבעי כזה, אבל מי שעיניו בראשו, ממילא מגיע, כיוון שזה מאוד טבעי, ממילא גם המגיע לי הוא מאוד מאוד חזק, כאילו הילד מרגיש שבאמת כאילו הגיע לו עכשיו, זה באמת נכון, מה אתה רוצה בגיל חצי שנה תן לו להסתדר לבד? ברור שאתה נותן לו הכל, אבל מגיע איזה גיל שהוא מתחיל לעמוד על דעתו, בגיל הזה אתה מתחיל להגיד לו, תשמע, יש דברים שנכון שתקבל, כשהוא קטן, אגב, ילדים, טוב, לא נכנס פה עכשיו לגידול ילדים, ככה איזה טיפ, ככה תזכרו את זה עוד מעט, עד כמה שנים, כבר תינוקות מאוד מאוד קטנים, יש הורים שממש על כל בכי קטן קופצים, לא משנה מה. עכשיו, לפעמים זה בסדר, זה לא הזנחה, וזה לא לאהוב את הילד, וזה לא לטפל בו, אלא באמת אומרים גם בכל הספרי גידול ילדים וכל הזה, אומרים, תשמע, לפעמים אין מה לעשות, לפעמים יש איזה שלב, הוא קיבל הכל, הוא קיבל אוכל, הכל טוב, הוא רוצה עוד איזה תשומת לב, שעכשיו לפעמים אומרים לו, זהו, בסדר, יש עכשיו גם את הזמן להורים, הוא יפקע עוד כמה דקות, הוא ירדם כמו ילד טוב, לא קרה כלום, הכל טוב, הכל בסדר. אבל יש הורים, הם כל שנייה קופצים, הם כל הזמן נותנים, הם כל הזמן, הם לפעמים עושים פעולה הפוכה ממה שנכון, כי הם כל הזמן מרגילים שאתה על כל זה, אתה ישר מגיע לך, כל הזמן תקבל את מה שאתה רוצה. ולמעשה כבר מגיל קטן אפשר להרגיל את זה, אבל בוודאי כשעומד על דעתו, אתה מתחיל להגיד לו, שמע, יש דברים שאני אתן לך כי באמת זאת אחריותי, אני ההורה, אני זה, בסדר גמור, ויש דברים שלא, כי כמו שאמרנו, הם לא לטובתך, הם לא, הם, 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 הם יעשו לך הפוך, אתה עכשיו אולי לא תבין את זה, תכעס אפילו, תחשוב שאני זה, אתה תראה, יעבור זמן, דווקא הקשר שלך עם ההורים יכול להיות יהיה יותר טוב, אתה יותר תעריך אותם, יותר תבין אותם ויותר תגיד תודה שהם באמת דאגו לך והיה אכפת להם ממך ולכן הם גם אמרו לך את ה... נתנו לך את הגבולות האלה של מה כן ומה לא. עכשיו, המערכת הזאת בנויה כמו שמיד ממשיך משלי, באין חזון יפרע עם ושומר תורה אשריו. מעניין, שני חלקים לפסוק לכאורה לא בדיוק קשורים. אין חזון יפרע עם, זה משפט, זה פסוק, אבל זה משפט מאוד מפורסם, שעם שאין לו חזון, זאת אומרת, אין לו תקווה, אין לו לאיפה ללכת, אין לו איזה הגדרות של משימה, של ייעוד, של שליחות, של דרך, אז העם הזה יפרע. יפרע זה מלשון כיפרוע, הוא לשמצה בקמיהם, שכתוב בחטא העגל, שהוא הכל מפוזר, כל אחד אנרכיה, כל אחד מושך לכיוון שלו, ואין עם, והעם הזה ייגמר מאוד מאוד, עם שאין לו חזון. החזון מכנס את כל העם סביב איזה יעד, סביב איזה שליחות, ולכן כנראה החצי השני של הפסוק אומר, ושומר תורה אשריו. מה זה קשור? כי שומר תורה, אנחנו התחלנו עם זה, שהתורה היא ספר... יש בה גם הרבה חובות. נכון שיש לה גם הרבה זכויות, וברור שהקדוש ברוך הוא רוצה טובת ברואיו, וברור שכל החובות האלה הם לטוב לך, כמו שהפסוק אומר, שכל הדברים האלה הם פשוט דרך החיים הנכונה, האמיתית, המדויקת יותר, לאדם עצמו, למשפחתו, לחברה, לעם כולו ולעולם כולו. אבל זה מלווה בזה שיש לשמור תורה. כל הישמר זה לא תעשה. יש כל מיני דברים שאסור לעשות, ושיש זמנים שאי אפשר לעשות, יש דברים, אתה לא יכול כל דבר לאכול, לא כל דבר מותר לך בכל מיני תחומים, דברים ידועים. זה לא הנושא לעכשיו, התורה, תורת חיים, ויש את הזמן לכל דבר, לזמן של זמן ומקום, של אוכל, של חיי אישות, של כל מיני דברים של חיים שיש בעולם הזה, ורק הגבלה, שומר תורה, אשריו. מי שיודע להבין את העניין הזה, שכדי לעמוד בחזון, צריך שיהיה שמירה, צריך שיהיה הגבלות, אז הוא מבין את הקשר בין שני הדברים האלה. כי אם הכל חופשי והכל פתוח, וזה מאוד קשור, לא לעכשיו, הזדמנות אחרת, מאוד קשור למושג של החופש, היום הנושא של החופש הוא תופס מקום מאוד מאוד מרכזי. אנשים אומרים, אני רוצה לעשות מה שמי שמכיר היום, הילדים הקטנים, לקח לי כמה זמן להבין את זה עם הנכדים, בהתחלה הייתי ממש כאילו כזה קופץ, מגיל קטן אומר, בא לי, אבא בא לי, זה, אבא בא, עכשיו ברגע הראשון, אני בגלל שאני שייך לדורות של הפרה-היסטוריה, אז בא לי זה כזה, רק כך הבנתי שפשוט במקום להגיד רוצה, לקח לי זה כמה זמן, במקום להגיד רוצה, הוא אומר בא לי, כלומר, אין כבר את ה, לא יודע איך אצלכם, אבל אולי רק הנכדים שלי הם כאלה, אבל כל פעם שהם אומרים שהם רוצים משהו, אז אני שומע אותם אומרים, אבא בא לי, בא לי, לא בא לי, זה פשוט המילה רוצה, אבל זה כנראה לא סתם מתחלף. פחות רצון זה, לא יודע, אני רוצה, זה מילה ככה עם משמעות, אני רוצה. בא לי, זה, בא לי בטוב, כמו שאומרים, בא לי בטוב עכשיו, לא משנה מה, בא לי. יש משהו בעולם שהוא כנראה טוב. העולם הולך לקראת חופש גדול, לקראת שחרור גדול, זה לא במקרה שהשיח הוא גם על זכויות שמסתכלים על האדם הפרטי ונותנים לכל אדם את המקום שלו ורוצים שלכל אחד יהיה בדיוק את ה, את ה, את האות שלו. אנחנו קוראים לזה את האות שלו, את הביטוי שלו. זה דבר מצוין. גם זה שיהיה רצון פנימי, חופשי, שאדם באמת יעשה את מה שגם זה, גם זה חזל אמרו, אדם לומד במקום של ליבו חפץ, רחמנה לי בבית, דברים מצוינים. אממה, שזה על חשבון, על חשבון כל הנושא של מחויבות. אנשים לא רוצים לקחת מחויבות. קצת לא מסתדר בבית, משהו לא מסתדר עם ה, עם ה, בזוגיות. שומע מקרים כאלה, מדבר עם דיינים קצת, מפרקים מאוד מהר את החבילה. אומרים, תשמע, לא מסתדר, תעזבי, למה אני תקש כאילו להתאמץ, לסדר? בוא נפרק. אדם לא מסתדר לו משהו בזה, או זה, הוא לא עובד על זה כאילו לנסות לשמר את הדבר הנכון שהוא נמצא בו, הוא בקלות מוותר. זאת אומרת, המציאות של החופש, המציאות של הרצון לגילוי העצמי, המציאות של ההווה העכשווי, של הדברים שאני רוצה, הם לא מצליחים לעמוד מול ההבנה שבאמת חופש אמיתי בעולם הוא לא בא לי מה שאני רוצה. חופש הוא באמת שתגיע לעני הפנימי שלך, העמוק שלך, המשמעותי שלך, תברר לעומק את דרכך, זה חופש גדול ונכון ואמיתי. אבל לכן הוא לא סותר בכלל לזה שיש מחויבויות ויש מסגרות וצריך לעמוד בתוך איזשהו, בתוך כל מיני כללים טבעיים שנמצאים בחיים, החל מהחיים הפרטיים בתוך המשפחה. אז נתנו דוגמה של הורים וילדים, דוגמה של זוגיות. נכנס לזוגיות, אתה נכנס למחויבות. אצלנו קוראים כתובה מתחת לחופה ואומרים, אני מתחייב לעבוד ולזום ולפרנס וזה, לכבד וכו'. לא אומרים, אני הולך לקבל עכשיו, וואו, איזה יופי, הייתי לבד. עכשיו יש לי אישה, יהיה מי שיעשה לי אוכל, יהיה לי מי לחיות איתו, יהיה לי מי להיות איתו, יהיה לי הרבה דברים ליהנות מהם. אתה גם תהנה מכל הדברים האלה, זה בסדר גמור, זאת האמת, זה ככה. אבל זה יקרה כאשר אתה מוכן גם למחויבות. אז זה בתא המשפחתי וזה בתא הלאומי. באין חזון יפרע עם ושומר תורה אשריו, עם שמסתכל על עתיד, מוכן לסבול, כביכול לסבול, או בהווה להבין, וגם דברים כאלה ראינו בזה. רוצים שלום עכשיו, גם המשיח לא בא עכשיו, וגם השלום לא בא עכשיו. שלום שרוצה עכשיו, זה פשוט, דיברנו על זה שבוע שעבר קצת בנושא של רבין, זה פשוט הזוי, כמו אנשים אומרים, אתה אומר לאנשים, תסתכל מה יקרה מזה, אתה תעשה התנתקות, אבל תראה, הוא אומר, עזוב, עזוב, זה בסדר, בוא, תן לי כמה שנים שקט, כאילו יש איזה יעד כזה שקט, בוא, תסתכל קצת קדימה, לאיפה אתה חותר? מה הולך להיות? בכלל למה אתה רוצה להגיע? למה אתה פה בארץ? על מה אתה נלחם? הגבולות האלה, הדברים האלה מבררים לך בכל דבר. זה מברר לילד מה נכון ומה לא נכון, וזה מברר לחייל למה הוא נלחם, וזה מברר לפוליטיקאי לאיפה הוא הולך, או שהוא רוצה איזה לגזור קופון לבחירות הבאות שיבחרו בו, ולא אכפת לו אחריו המבול, כמו שאומרים. וממילא הדבר נכון לכל מערכת, לכל מסגרת, גם בחיים הישיבתיים שלנו, אחד המשברים הקשים שיש לבין אישים, זה שהם מגיעים לצבא אחרי שנתיים בישיבה, אחרי שנה ושלושת רבעי, הם כבר שכחו שהיה בית ספר, והיה ציונים, והיה מבחנים, והיה שעות שהיה צריך להגיע וללכת, והיה כל מיני דברים כאלה. לפעמים יותר קל לחייל בן 18, גומר את הבית ספר, שלו חודש חופש, הוא הולך לצבא, הוא מבין, זהו, ממערכת למערכת, וברור לו שיש חוקים ויש גבולות, ואתה לא עושה פה מה שאתה רוצה. אבל הבן איש מגיע, אחרי שהוא כבר שנה ושלושת רבעי, היה ככה אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. והוא הלך ובא, וכן אמר למישהו, לא אמר למישהו, הוא מבין פה, ישיבה זה מין משהו כזה נזיל, לא משהו, זה פה לימוד תורה, יום יותר, יום פחות, שבוע יותר, שבוע פחות, זה לא כזה משמעותי, זה באופן כללי, זה דבר גדול, דבר טוב, אבל זה לא, זה ממש דברים שאנחנו פשוט לא מבינים. אתם יודעים, כמה פעמים היה לנו פה, אני אומר לכם פה דוגמאות, כמה פעם היה לנו, שלא לא עלינו ולא על אף אחד, שלא יקרה, אבל מדי פעם, בגיל שלכם, סבא וסבתא נפטרים. חס וחלילה, זה קורה אחרי, בגיל 120, בוא נגיד, סבא רבא. עברו, ברוך השם, נפטרו, שיבה טובה. לא פעם ולא פעמיים, אתה מדבר עם הבחור, קודם כל בסערת ליבו, קודם כל נושא הטוב, נגיד, וואלה, הוא נזעק, הוא היה קשור לסבא וסבתא, הוא לא חשב באותו רגע על האחראי שהיה, צריך להגיד למישהו, לרב שלו, לאיזה חבר, תגיד לרב, אני ממהר. נגיד, לא אמרת, טוב, נגמרה הלוויה, הכל נרגעת, בוא, הרים טלפון, הרב, כך וכך, הצערי, סבתא נפטרה וזה. ואז מה המשפט שהוא אומר? אני שבוע פה. אני שבוע פה. למה שבוע פה? כי אתם יודעים, בשבעה צריך מישהו שיביא עוגיות וישטוף את הכלים. אז הבן איש הוא שבוע בבית. אבל החייל, ברור שהוא לא יהיה שבוע בבית, והסטודנט גם לא, והוא שעובד גם לא, אבל הבן איש יכול להיות שבוע בבית. אבל אם הבן איש היה מכבד את מה שהוא עושה בישיבה, ומבין שיש פה חזון, ואין חזון, היא פרה עם. גם ישיבה תיפרה בלי חזון. אם לא יודעים לאיפה הולכים, מה עושים פה? מה משמעות הזמן שנמצאים פה? מה משמעות התורה שלומדים פה? מה משמעות המידות שבונים פה? מה המשמעות פה של כל יום? מה המשמעות פה של כל שעה? של כל שעה חברותה? של כל שיעור? של כל לימוד עצמי? של כל... אם זה פשוט פוגש אותנו, ממש דורש איזה בדק בית מאוד מאוד יסודי על הדברים האלה. גם יוצאים לדייטים, אז הרבה פעמים הוא מתקשר, הוא רוצה לזה, אז הבחורה אומרת לו, שמע, אני לא יכולה ביום שני כי אני עובדת, ביום שלישי כי אני לומדת, ביום רביעי כי אני עוזרת לאמא שלי, אני יכולה רק ביום... הבן איש אומר, אין בעיה, מתי שאת אומרת, אני בא. כאילו, למה? כי הוא אין לו, כאילו, הוא אין לו, הוא לא עוזר לאמא, הוא לא עובד, הוא גם לא לומד, מה זאת אומרת לא לומד? הוא לא לומד מקצוע שאם הוא יפסיד את המבחן או זה יפסיד ציון. זה עמוד פחות, כאילו מה קרה, כאילו לא קרה כלום, אין בעיה, מתי שאת אומרת, אני בא. אם הוא יתחיל ככה, אני תמיד אומר לחבר'ה, לפני היציאות, לפני הדייטים, אם תתחילו ככה, גם בחיים לא יהיה לכם מילה להגיד. תגיד לי, אשתי, תשמי, עכשיו מנחה ערבית ושיעור, אני הולך. אני אומר, סליחה, אתה לא הולך לשום מקום, אתה עכשיו פה. אתה עכשיו פה, צריך לשטוף כלים, צריך לשטוף את הבית וזה, לא יודע, בעשר בלילה נגמור הכל, אולי תחפש איזה ערבית באיזה מניין חצר באיזה מקום. כי בסדר, אני לא אומר תלך עכשיו בדיוק, אבל כאילו, יש פה משהו שאנחנו לא שמים לב אליו, כלומר, מרוב שאנחנו רגילים, עכשיו, החופש שיש בישיבה הוא חשוב מאוד, הוא מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו רוצים לבנות את הרצון הפנימי, אנחנו רוצים לבנות באמת את הקשר, ולכן אנחנו לא כל שעה בודקים איפה אתה, אם היית בתפילה ואם באת על השיעור הזה או לא. כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, פה בתוך המערכת, בוא תראה איך אתה בונה, וגם פה יש מקום לפעמים בשלבים מסוימים במהלך השנים בישיבה שאנחנו עושים את זה, אנחנו מגיעים לגיל מסוים, יש שיעור א', אנחנו עושים ככה תהליך התחלתי, מגיעים לשיעור ב', צריכים להגיד לאנשים, בואו תבררו לעצמכם, אתם באמת רוצים להיות פה, למה אתם פה? מה זה אומר? בואו תחשבו יותר לעומק, אתם הרבה לא באו בשביל ללמוד גמרא. אז בחצי שנה הראשונה, השלושה חודשים הראשונים, טראומה מהגמרה, ישיבה תיכונית, זה בגרות, כל זה, בוא, תן לי אמונה, תן לי להתחזק, תן לי... מסר גמור, אין בעיה, אנחנו לגמרי על זה, מבינים את זה לגמרי, גם לא תוחמים את זה בדיוק בזמן, כי מסתכלים לפי האדם, אבל עובר שנה, עובר שנתיים, והוא עדיין מתחזק, ותשמע, בסוף, אם באת לישיבת הסדר, שוב, אין חזון יפרע עם, אז צריך לחשוב, למה באנו? כאילו, מה אנחנו רוצים להשיג פה? אם רוצים קצת להתחזק בזה, יכול להיות שהמקום הוא במקום אחר. אם רוצים לגדול בתורה, רוצים משהו יותר משמעותי, אז זה אומר שצריך לתת עבודה בשביל הדבר הזה. יש לזה המון המון ביטויים ומשמעויות לעניין הזה, אבל באמת הנקודה המרכזית, נחזור ונסיים אותה, כי בסוף היא מאוד מאוד חשובה גם לחינוך ילדים, לכל מערכת, מערכת זוגית, למערכת של, 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 של מקום עבודה, של כל מיני מערכות ומסגרות, ובוודאי מסגרת הלאומית, שבעזרת השם יסר בנך ויניחך, וייתן מעדנים לנפשך, שיהיה לכולם הרבה נחת מהילדים בעזרת השם.